השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמת נפתלי בנדט בן קטריאל, שהיה תלמיד חכם, אוהב תורה, רודף אמת ואיש משפחה מסור. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אהרון וחביב האוזרי וצוריאל וצפי הכהן, זיכרונם לברכה. ולהבדיל, השיעור מוקדש לרפואה שלמה ומהירה למאיר ומיכל אוזרי ומשפחתם בתוך שאר חולי ישראל, וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף כ"ז במסכת שבועות. נתחיל במשנה בתחילת עמוד א' ונסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 20 דקות, ואחרי זה עוד כמה דקות של סיכום. והיום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על שבועה על מצווה, בחלק השני על שבועה על שבועה. בואו נתחיל. אז החלק הראשון זה שאומרים רבנן במשנה, אי אפשר להישבע על מצווה. כלומר, אם אדם נשבע על מצווה, זה פשוט לא יחול. ואם הוא יעבור לשבועה שלו, הוא לא יהיה חייב קורבן. עכשיו, מה הכוונה להישבע על מצווה? אז בואו ניקח שתי דוגמאות. מצוות עשה לאכול מצה בפסח, ומצוות לא תעשה שלא לאכול חמץ בפסח. אז לגבי המצוות עשה לאכול מצה, אם אדם נשבע שהוא יקיים את המצווה ויוכל, או אם אדם נשבע שהוא יעבור על המצווה ולא יוכל, בכל מקרה השבועה הזאת לא חלה. ואם הוא בסוף לא אכל את המצה, הוא לא עבר לשבועה שלו לאכול, ואם הוא בסוף אכל, הוא גם לא עבר לשבועה שלו שלא לאכול. השבועה פשוט תאכלה. זה לגבי המצוות עשה, לקיים אותה או לבטל אותה. זאת הדוגמה הראשונה, ואומרים הראשונים שאותו דבר גם לגבי הדוגמה ההפוכה, כלומר, מצוות לא תעשה, לא לאכול חמץ, גם כאן, אם הוא יישבע לציית לתורה ולא לאכול חמץ, או יישבע לחטוא ולעבור על האיסור ולאכול חמץ, בשני המקרים יש לו מצווה או איסור כמובן מבחינת החמץ, אבל מבחינת השבועה הוא לא עשה כאן כלום, והוא לא יחייב קורבן על השבועה. עד כאן דעת רבנן במשנה. עכשיו, אני רוצה לומר עוד פעם את מה שהרגע אמרנו, רק הפעם לא לסדר את זה לפי מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אלא לפי הפסוק של השבועה של להרע או להיטיב. כלומר, להרע זה לא לעשות משהו, ולהיטיב זה כן לעשות משהו. אז במקרה שלנו, להרע זה לא לאכול, ולהיטיב זה כן לאכול, ולפי הדוגמה שראינו, בכל אחד מהם, להרע ולהיטיב, יש בעצם שני מצבים של מצוות עשה ולא תעשה. כלומר, בלהרע, כלומר, בלא לאכול משהו, אפשר לדבר על זה במצוות עשה ובלא תעשה. כלומר, במצוות עשה של לאכול מצה, הוא נשבע לחטוא ולא לאכול מצה. במצוות לא תעשה של לא לאכול חמץ, הוא נשבע דווקא לציית וגם כן לא לאכול חמץ. זה בלהרע, בלא לאכול, ואותו דבר בלהיטיב, כלומר, בכן לאכול, אז שוב, במצוות עשה הוא נשבע להקשיב לתורה וכן לאכול מצה, במצוות לא תעשה של לא לאכול חמץ, הוא נשבע לעבור לתורה וכן לאכול חמץ, זה שני המצבים של להיטיב, כלומר, שוב, גם בלהרע וגם בלהיטיב, אפשר לדבר על שני מצבים שבאחד מהם הוא מקשיב לתורה, ובאחד הוא לא מקשיב לתורה, ובכל אופן כאמור, בכל ארבעת המצבים האלו, להרע, להיטיב, בעשה ולא תעשה, בכל מקרה רבנן כאמור אומרים שהשבועה שלו פשוט לא חלה. עד כאן רבנן במשנה, יש כאן גם את רבי יהודה בן בטרה, אבל אותו נראה בהמשך, ועכשיו בואו נעבור לגמרא, ואת הגמרא לגבי זה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נחפש מקור לזה שאין שבועה על מצווה, בסעיף השני נעבור למחלוקת רבנן ורבי יהודה בן בטרה. אז סעיף ראשון, מה המקור לזה שלא נשבעים על מצווה או על איסור? אז הגמרא מביאה ברייתא, שאפשר לחלק לרישא, אמצע וסיפא. הרישא זה המקור שאנחנו מחפשים, האמצע זה איזושהי תוצאה של הדין הזה, והסיפא זה איזשהו יוצא דופן של הדין. בואו נראה את זה. אז ברישא אומרת הברייתא, שכיוון שהפסוק אומר להרע או להיטיב, אז זה יוצר קש בין השבועה להרע לבין השבועה להיטיב, וממילא אומרת הברייתא, שני משפטים שלכאורה סותרים אחד השני. היא אומרת, כמו שלהיטיב זה דווקא רשות ולא מצווה, אז גם להרע זה דווקא רשות ולא מצווה, ומשפט הבא היא אומרת בדיוק הפוך, כמו שלהרע זה דווקא רשות ולא מצווה, אז גם להיטיב זה דווקא רשות ולא מצווה. זה המקור ברישא, כמובן זה דורש ביאור, כי אתה לא יכול לומר שא' בונה על ב' וב' בונה על א', צריך שמישהו מהם כאן יהיה המקור. בכל אופן, זה הרישא, נחזור לזה עוד רגע. באמצע, הברייתא מביאה איזושהי דוגמה או השלכה לדין הזה שלא נשבעים על מצווה, והיא אומרת שני מצבים. מצב אחד, אדם יכול להישבע עצמו, נגיד לפצוע את עצמו, כי אמנם זה לא יפה, אבל לפי הברייתא הזאת לפחות אין בזה איסור מהתורה, ולכן הוא יכול להישבע על זה, אבל מצד שני, הוא לא יכול להישבע להרע לאחרים, כלומר להקות אותם, כי בזה כן יש איסור וכאמור, לא נשבעים על מצווה או על איסור. עד כאן האמצע. בסייפה אומרת הברייתא, שלמרות מה שהרגע אמרנו, שהוא לא יכול להישבע להרע לאחרים, כי זה איסור והשבועה לא תתפוס, אבל להישבע להיטיב לאחרים, נגיד לתת להם מתנה, זה כן יחול, וברייתא לומדת את זה מהמילה או, להרע או להיטיבה או בא לרבות את זה, עוד מעט נראה מה החידוש בזה. בכל אופן, עד כאן הברייתא, הרישא, האמצע והסייפא. כרגע מה שחשוב לנו זה כאמור הרישא, ששם מביאה את המקור לזה שלא עושים שבועה על מצווה או איסור. בואו נחזור על זה שוב. הברייתא אמרה שכמו ששבועה להיטיב זה דווקא רשות ולא מצווה, גם להרע זה רשות ולא מצווה, אבל מיד אחרי זה אמרה להפך, שכמו שלהרע זה רשות ולא מצווה, גם להיטיב זה רשות ולא מצווה. זה מה שכתוב בברייתא, שזה כאמור לא מובן, זה שני משפטים סותרים. ועכשיו בוא נבין מה הולך פה. הגמרא מביאה שלושה הסברים למה בעצם המקור לזה שלא נשבעים על מצוות ואיסורים. המקור הראשון או ההסבר הראשון זה פשוט להבין למה הברייתא התכוונה. עכשיו, לפני שנראה את זה, בואו נזכר עוד פעם בארבע אפשרויות השונות לגבי שבועה על מצוות. כלומר, לו יצויר שהיינו אומרים שכשהתורה דיברה על שבועות היא דיברה על מצוות, אמרנו שיש בעצם ארבע אפשרויות שונות. כלומר, קודם כל יש שתי אפשרויות, מה שהתורה אומרת להרע או להיטיב, כלומר, לא לעשות משהו או לעשות משהו, ובתוך כל קבוצה אפשר לדבר על לציית לתורה או לא לציית לתורה. כלומר, שוב נזכיר, בלהיטיב, כלומר, למשל, כן לאכול, אז זה יכול להיות כן להקשיב לתורה ולאכול מצה, או לא להקשיב לתורה ולאכול חמץ, ובלהרע, כלומר, לא לאכול, גם כאן זה יכול להיות לא להקשיב לתורה ולא לאכול מצה, או כן להקשיב לתורה ולהימנע מחמץ. זה היה ארבע אפשרויות שהזכרנו. אבל עכשיו אומרת הברייתא, בוא נבדוק עוד פעם. האם באמת בכל אחד מהם, בלהיטיב ולהרע, אפשר לומר באמת את שתי אפשרויות? אומרת הברייתא שאי אפשר. ולמה? אז הגמרא מניחה כאן שתי הנחות שעד עכשיו לא הנחנו אותם. א', כשהתורה אומרת להרע או להיטיב, אז לא כמו שעד עכשיו אמרנו שהיא פשוט מתכוונת לא לעשות משהו או כן לעשות משהו, אלא היא מתכוונת כפשוטו. כלומר שהלהיטיב זה לא סתם לעשות משהו, אלא זה לעשות משהו שיוצא ממנו טוב, ולהרע זה לא סתם לא לעשות משהו, אלא זה לא לעשות משהו ומאי עשייה הזאת יוצר רע. זאת הנחה אחת. הנחה שנייה זה שכשאנחנו מדברים כאן על טוב ורע, אנחנו מדברים על טוב ורע מוחלטים. כלומר, שמלעשות טוב, הכוונה היא שיוצא רק טוב, ומלעשות רע בזה שאתה לא עושה משהו, הכוונה היא שיוצא רק רע. ועכשיו, מתוך שתי הנחות האלו, אם נחזור לארבע דוגמאות, יוצא שאנחנו צריכים להוריד שתי דוגמאות. כלומר, אנחנו הרי אמרנו שגם בלהיטיב וגם בלהרע, יכולה להיות דוגמה של לציית לתורה ודוגמה של לא לציית לתורה. אבל עכשיו אומרת הגמרא שבלהיטיב ודאי שרק הדוגמה של לציית לתורה נכונה, כי לא לציית זה ודאי לא טוב מוחלט, זה לא טוב לנפש שלו, ובהפוך להרע ודאי שהדוגמה היחידה היא לא לציית לתורה, כי אם הוא ציית לתורה, אמנם הוא הפסיד מצב, אבל זה טוב, הוא ציית לתורה. אז יוצא שבעצם הורדנו אחת מהדוגמות בכל קבוצה. כלומר, שאם נאמר שהתורה התכוונה גם למצוות, אז בלהיטיב זה דווקא כשהוא נשבע לציית לתורה ולאכול מצה, כי זה טוב מוחלט, גם לו וגם לנפש, ובלהרע זה דווקא כשהוא נשבע שלא לציית לתורה ולא לאכול מצה, שזה רע מוחלט, כי הוא מפסיד גם לגוף וגם לנפש. ואומרת הגמרא שזה בעיה, שלא יכול להיות שלהיטיב מדבר על לציית לתורה, ולהרע מדבר על לא לציית לתורה, כי יש היקש בין להרע ולהיטיב, וממילא אם זה מדבר על לציית, אז גם זה מדבר על לציית, ואם זה מדבר על לא לציית, גם זה מדבר על לא לציית. וממילא יש לנו כאן איזו סתירה פנימית כזאת שהגמרא מתארת אותה בשני שלבים, שאם להיטיב זה לציית, אז גם להרע זה לציית, וזה לא יכול להיות, ואם להרע זה לא לציית, אז גם להיטיב זה לא לציית, וגם זה לא יכול להיות כאמור. בקיצור, נתקנו. וממילא זה בעצם המקור לזה שהפסוקים בכלל לא מדברים על מצוות. הם לא מדברים על לעשות מצווה או לא לעשות מצווה, וזה המקור הראשון למה שחיפשנו, מניין שהפסוקים לא מדברים על מצוות. כי פשוט אם נאמר שהפסוקים כן מדברים על המצוות, אז ניתקע, כמו שאמרנו. כי עוד פעם, כי להיטיב חייב להיות דווקא בלציית, כי אחרת זה לא רק טוב, ולהרע חייב להיות דווקא בלא לציית, כי אחרת זה לא רק רע, ויוצא שזה פוגע בהיקש בין להרע לבין להיטיב. עד כאן הסבר הראשון, אבל הגמרא דוחה אותו, כי אומרת, אם אתה הולך לפי הגיון הזה, שרע זה רע מוחלט, וטוב זה טוב מוחלט, ויש איזשהו היקש ביניהם ששניהם צריכים לדבר על אותו מקרה, אז גם אם לא תגיד שזה מדבר על מצוות, אלא סתם על עולם הרשות, גם כאן אתה יכול להתעקע. כלומר, נניח שאני נשבע לאכול משהו או לא לאכול משהו. סתם מעולם הרשות. אז לפי הגיון שאמרנו, אז להיטיב, כלומר לאכול משהו, זה דווקא משהו שהוא לא סתם לאכול, אלא גם בריא לי, שנשבעתי לאכול סלט נגיד, ובנשבע שלא לאכול להרע, זה לא סתם לא לאכול, אלא דווקא משהו שהוא רע לי. למשל, נשבעתי לא לאכול גלידה. וגם כאן יש לנו בעיה עם ההיקש. כי יוצא שבנשבע להיטיב, הנושא זה מאכלים בריאים, ובנשבע להרע, הנושא זה מאכלים לא בריאים. ואם אתה אומר שצריך היקש בין הטוב לרע, אז צריך שבשניהם יהיה אפשר להישבע בין על מאכל בריא ובין על מאכל לא בריא. אז יוצא השיטה הזאת של להגיד שיש היקש מוחלט ושזה דווקא טוב או רע מוחלטים, כל זה לא עובד, גם אם תגיד שזה לא מדבר על מצוות, וממילא דחינו את ההבנה הראשונה, לא זה המקור לזה שלא נשבעים על מצוות. ואנחנו עוברים להבנה השנייה, שזה 12 שורות לפני סוף עמוד א', אלא מדי יצטריך, אומרת הגמרא שהמקור זה מהמילה או, כלומר להרע או להיטיב. עכשיו, הגמרא לא מתכוונת שלומדים את זה מהמילה או עצמה, אלא לומדים את זה ממשהו שלמדנו מהמילה או בברייתא. כלומר, נזכיר שחילקנו את הברייתא לרישא, אמצע וסיפא, כשהסיפא הייתה שאפשר להישבע להיטיב לאחרים. את זה לומדים מהמילה או. עכשיו, אומרת הגמרא, תשאלו מה החידוש בזה, למה שלא יהיה אפשר להישבע להיטיב לאחרים? אז מסבירה עכשיו הגמרא שאם באמת אפשר להישבע גם על המצוות ועל איסורים, אז באמת החידוש לא מובן, כמו שאני יכול להישבע להרע לאחרים. אני גם יכול להישבע להיטיב לאחרים. אפשר להישבע על הכל, אין כאן שום חידוש. אבל אם נאמר, כמו שאנחנו מחפשים לומר, שאי אפשר להישבע להרע לאחרים, השבוע לא תתפוס, אז כאן באמת יש חידוש שלמרות שאי אפשר להישבע להרע לאחרים, בכל זאת להישבע להטיב לאחרים אפשר. ולמה זה חידוש? כי כאמור, אנחנו מצפים שיהיה איזשהו היקש בין הטוב לבין הרע, אז בכל זאת כאן אנחנו קצת מבטרים על ההיקש הזה, ששוב, למרות שאי אפשר להישבע להרע לאחרים, שזה איסור, כן אפשר להישבע להטיב להם, לא כמצווה שחייבים אותה, כמו נגיד מעשרות, אלא לתת להם איזושהי מתנה. זה החידוש, וכאמור, החידוש מובן רק אם נניח שבאמת לא נשבעים על מצוות או על איסורים, אז הנה המקור השני שלנו לזה שלא נשבעים על מצוות. עכשיו, בסוגריים רק נעיר, לא ברור איך זה מסתדר בלשון של הברייתא עצמה שכן דיברה על ההיקש, כמו שראינו בהסבר הראשון, בשביל זה תראו בראשונים, בכל אופן, זה המקור השני. אבל גם עם המקור הזה יש לנו בעיה, אנחנו 8 שורות לפני סוף עמוד א', וזה שאומרת הגמרא, זה טוב לרבי יונתן, אבל לפי רבי יושעיה, המילה או כבר תפוסה למשהו אחר, וזה בשביל לחלק. מה הכוונה? כשהתורה מביאה רשימה של דברים, נגיד בתחום אחר לגמרי, כי איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת. האם היא מתכוונת שבשביל שנהרוג אותו הוא צריך לקלל גם את אביו וגם את אמו, או שהיא מתכוונת או אביו או אמו? אז רבי יונתן מבין שזה או זה או זה, אבל רבי יושעיה מבין שעקרונית זה גם וגם, ובשביל ללמד שם שזה או ואו, צריך עוד מקור. הוא לומד את זה מהמשך הפסוק. בכל אופן, אם אין לי עוד מקור, אז כשיש רשימה כזאת, אז זה גם וגם. עכשיו, אם אלה, אם נחזור אלינו, כשהתורה אומרת להרע או להיטיב, מה לומדים מהאו הזה? אז לפי רבי יונתן, גם בלי שהיה כתוב או, הייתי מבין שזה או להרע או להיטיב. ממילא, מזה שהתורה כתבה או, זה בא ללמד. את מה? את מה שאמרנו, שאפשר להישבע להיטיב לאחרים, ומזה גם לומדים שאין נשבעים על מצוות. לפי רבי יונתן, אנחנו מסודרים. אבל לפי רבי יושעיה, שאם לא היה כתוב תאו, הייתי חושב שבשביל שיתחייב בקורבן, הוא צריך להישבע גם להרע וגם להיטיב, ובשביל זה צריך את המילה או, להגיד לי שזה לא כך, אז המילה או תפוסה, וממילא כבר אין לנו מקור לזה שלא נשבעים על המצוות. וממילא זה מוביל אותנו למקור השלישי, וזה מקור שראינו אותו כבר אתמול, וזה שיטת רבי עקיבא, שהוא למד בפסוק שלנו של השבועה, שיש כאן ריבוי מיעוט ריבוי. נזכיר, הריבוי זה או נפש כי תשבע לבטא ושפתיים, יש כאן איזושהי אמירה כללית של כל סוגי השבועות, אחרי זה יש מיעוט, להרע או להיטיב, משהו יותר ספציפי, ואחרי זה עוד פעם ריבוי, לכל אשר יבטא אדם בשבועה, ורבי עקיבא למד מכאן שהוא מרבה את כל השבועות, גם עתיד, גם עבר, וגם לאו דווקא להרע או להיטיב, והדבר הכי שהוא ממעט מכאן, זה את המצוות, את זה ראינו אתמול, ואומרת הגמרא, זה יכול להיות המקור של רבי יושעיה, שלא נשבעים על המצוות, הוא פשוט ילמד את זה בדיוק כמו רבי עקיבא, מריבוי מיעוט ריבוי, שלא נשבעים על מצוות. ועד כאן שלושת המקורות לזה שלא נשבעים על מצוות, ובזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב', זה היה הסעיף הראשון בחלק הראשון של השיעור, ועכשיו אנחנו עוברים לסעיף השני. בשביל הסעיף השני, אנחנו צריכים לראות את המשך המשנה שבעצם דילגנו עליה, ואז נחזור כאן לגמרא. אז כאמור, המשנה פתחה בדעת רבנן שלא נשבעים על מצוות, בין לגבי לבטל מצווה ובין לגבי לקיים מצווה, אבל רבי יהודה בן בתרא חולק באופן חלקי. כלומר, לגבי לבטל, גם הוא מסכים שאי אפשר להישבע לבטל מצווה, אבל לגבי לקיים, כאן הוא אומר שאפשר להישבע לקיים מצווה. ולמה? הוא עושה קל וחומר. אם דבר שהוא רשות, אני יכול להישבע ולהפוך אותו עליי לחובה, אז קל וחומר שדבר שהוא כבר חובה עליי, נניח, לכל מצא, אני יכול להפוך אותו לסופר חובה, ולהוסיף עליו עוד חובה של שבועה, וזה יחול. זה מה שאמר רבי יהודה בן בתרא, ועל רבנן חולקים עליו. הם אמרו לו, אתה לא יכול לחלק בין הלהרע לבין הלהיטיב. יש בכל זאת איזשהו היקש ביניהם, ואם אתה לא יכול להישבע, למשל, לא לאכול מצא, אתה גם לא יכול להישבע, כן לאכול מצא, כי כאמור, אמנם ראינו מקודם שאין היקש מוחלט ביניהם, אבל יש כן היקש בסיסי שאי אפשר את זה בלי זה. זה מה שאומרים רבנן, עד כאן מהמשנה, ועכשיו נעבור לגמרא, כאמור, בשורה השביעית בעמוד ב', הגמרא ממשיכה את הדיון ביניהם ואומרת, מה רבי יהודה בן בטר יענה על זה? אומרת הגמרא שהוא יענה, הרי גם אתם יודעים שיש מקרה שבו כן מחלקים בין להרע לבין להיטיב, וזה הדוגמה שאמרנו, להיטיב לאחרים, שלמרות שהוא לא יכול להישבע להרע לאחרים, הוא כן יכול להישבע להיטיב לאחרים. אז אתם רואים שהקש הזה בין הלהרע לבין להיטיב הוא לא מוחלט, אבל עונים לו רבנן, זה לא אותו דבר, כי לגבי להיטיב לאחרים, נכון שהוא לא יכול להישבע להרע לאחרים, אבל הוא כן יכול להישבע לא להיטיב לאחרים. כלומר, ההפך מלהיטיב זה לא להרע להם, אלא זה פשוט לא להיטיב להם, ואת זה הוא כן יכול לעשות. אז שמה כן יש לו באמת את שתי אפשרויות לעשות או לא לעשות, ולכן הוא יכול להישבע. נכון שהיה צריך פסוק בשביל לאמן את זה, כי זה בכל זאת קצת חידוש, אבל זה מובן, יש לו שם את שתי אפשרויות, להיטיב ולהימנע מלהיטיב. לעומת זאת, לגבי מצוות, אין לו את שתי אפשרויות, זה כנגד זה, כי הוא לא יכול להישבע פשוט לא לאכול מצה. לא לאכול מצה, זה הדבר הרע, הוא לא יכול להישבע על זה, וממילא, כיוון שזה הוא לא יכול להישבע, הוא גם לא יכול להישבע על כן לאכול מצה. לכן זה לא דומה להיטיב לאחרים, שם יש לו את שתי אפשרויות של כן ולא, אבל במצוות אין לו, ולכן, אם אין לו את הלא, גם אין לו את הכן. ועד כאן הסעיף השני, ראינו את מחלוקת רבנן ורבי יהודה בן בטר, והגענו למשנה בעמוד ב', זה היה החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה המשך של אותו היגיון של החלק הראשון, וזה שאומרים רבנן שכמו שאי אפשר לעשות שבועה על מצווה, אז באותה מידה גם אי אפשר לעשות שבועה על שבועה. כלומר, כמו שאני לא יכול להישבע על משהו שאני כבר מצווה עליו, אז אותו דבר, אם נשבעתי לא לאכול לחם, אני לא יכול להישבע עוד פעם לא לאכול את אותו לחם, אני כבר מושבע. זה העיקרון. עכשיו בוא נראה את הניסוח של המשנה. אם אדם אמר שבועה שלא אוכל כיכר זו, שבועה שלא אוכלנה, שבועה שלא אוכלנה, כלומר שלוש פעמים סך הכל, ואכלה אינו חייב אלא אחת, כי שבועה לא חלה על שבועה. עד כאן המשנה, ועכשיו בגמרא נראה לגבי איזה שני דיונים. דיון ראשון זה למה המשנה שינתה את הנוסח, כלומר בהתחלה הוא אמר שבועה שלא אוכל כיכר זו, ואחרי זה הוא אמר שבועה שלא אוכלנה. למה הוא לא עוד פעם אמר שבועה שלא אוכל? מסבירה הגמרא, כי יש באמת הבדל בין שני הניסוחים. כשאדם אומר שבועה שלא אוכל כיכר זו, אז ברגע שהוא אכל כזית הוא חייב, אבל אם הוא אמר שבועה שלא אוכלנה, הוא חייב רק אם הוא אוכל את כל הכיכר. עכשיו, אם הוא היה משתמש באותו נוסח בשלושת השבועות, כלומר, או שהוא אמר שלוש פעמים שבוע שלא אוכל, או שלוש פעמים שבוע שלא אוכלנה, אז ודאי שכמו שאמרנו, הוא חייב רק על השבוע הראשונה, כי שבוע לא חל על שבוע. אבל המשנה שלנו רוצה ללמד אותנו עוד משהו, וזה מה קורה אם הוא ישתמש כאמור בשני הניסוחים, ומלמד את המשנה שזה תלוי מה הסדר שבו הוא אמר את זה. אם הוא אמר את זה כמו הסדר במשנה, כלומר, בהתחלה הוא אמר שלא אוכל, ואחרי זה שלא אוכלנה, אז באמת כאמור, הוא חייב רק אחת על השבוע הראשונה, כי השבוע הראשונה חייבה אותו אפילו על כזית, השבועות שאחרי זה לא הוסיפו משהו, אלא אם כבר להפך, כי שלא אוכלנה הוא חייב רק אם הוא אכל את כל הכיכר, ולכן כאמור הוא חייב רק על הראשונה. אבל יוצא מהמשנה, שאם זה היה בסדר הפוך, כלומר שהוא קודם אמר שלא אוכלנה, ורק אחרי זה אמר שלא אוכל, אז הוא כן יהיה חייב שתיים. ולמה? כי השבועה הראשונה שלא אוכלנה מחייבת אותו רק אם הוא אכל את כל הכיכר, ואילו השבועה השנייה מחמירה יותר ומחייבת אפילו אם הוא אכל רק כזית, וממילא כיוון שהשבועה השנייה כן הוסיפה כאן משהו, אז הוא כן חייב שתיים, כי זה לא סתם עוד שבועה, אלא זה שבועה שהוסיפה, והוא חייב עוד פעם. ועד כאן הדיון הראשון על המשנה. הדיון השני זה עוד שאלה לניסוח, וזה למה המשנה הביאה שלוש פעמים, שבועה שלא אוכל, שלא אוכלנה, שלא אוכלנה, לכאורה בשביל ללמד את העיקרון ששבועה לא אוכל על שבועה. מספיק לומר שהוא נשבע פעמיים, אז מה היא באה לחדש כשהיא הזכירה פעם שלישית? אומרת הגמרא, בשביל ללמד אותנו שאומנם השבועה לא אוכל על שבועה, ולכן הפעם השנייה והשלישית לא מחייבות אותו קורבן, אבל מלמד את המשנה שהאמת היא שזה לא שהן לא קיימות בכלל, הן קיימות, פשוט הן לא יכולות לחול, כי יש את השבועה הראשונה. אבל אומר רבה, אם הוא יישאר אלא לשבועה הראשונה, כלומר ילך לחכם ויבטל את השבועה הראשונה, אז השבועה השנייה תחול, ואם הוא יבטל גם אותה, אז השבועה השלישית תחול. כלומר, זה לא שהן לא קיימות, הן פשוט לא יכולות לחול כרגע, אבל הן נמצאות שם איפשהו באוויר, וברגע שיהיה לשבועה השנייה או השלישית איך לחול, כי הוא יישאל על השבועות הקודמות, הם יחולו. זה החידוש של המשנה לפי רבה, ועכשיו הגמרא רוצה לנסות להביא ראיה לרבה, וזה מברייתא מתחום אחר, נזירות. אם אדם קיבל עליו סתם נזירות זה 30 יום, אם אדם קיבל שתי נזירויות, אז הוא צריך להיות נזיר 30 יום, ומיד אחרי זה עוד פעם 30 יום, ועל זה אומרת הברייתא שאם הוא עשה את הנזירות הראשונה, ובסוף ה-30 הוא הפריש קורבן, ואז לפני שהוא הפריש קורבן, ואז הוא נשאל על הנזירות הראשונה, כלומר ביטל אותה למפרע, אומרת הברייתא שהנזירות השנייה בעצם הולכת אחורה ונכנסת לתוך התקופה של הראשונה. כלומר בעצם ה-30 30 יום שהוא כבר עשה, הם למפרע לא נחשבים לו לראשונה, שאותה הוא ביטל, אלא לשנייה, כך שהוא לא צריך לעשות עוד 30. זה מה שכתוב בברייתא, ומזה רוצים להביא ראיה לשיטת רבא. כי גם כאן יש לו בעצם שתי נזירויות, כמו אצלנו שתי שבועות, והנזירות השנייה, אמנם אנחנו אומרים שהיא לא יכולה לחול מיד, כי קודם יש את הנזירות הראשונה, אבל זה לא שהיא לא שייכת לתקופה הראשונה בכלל. פשוט כרגע היא לא יכולה להיות שם, אז היא רק תהיה אחרי 30 יום. אבל אם הוא ישאל על הנזירות הראשונה, אז פתאום השנייה חוזרת לחיים וחלה כבר בתקופה הראשונה. זה שם בנזירות, וממילא אותו דבר גם אצלנו. הוא נשבע שתי שבועות, אז אמנם כרגע השבועה השנייה לא יכולה לחול, כי כבר יש שבועה ראשונה, אבל אם השבועה הראשונה תעלם כי הוא נשאל עליה, אז השבועה השנייה פתאום קמה לתחייה וחלה. זה ניסיון להוכיח את רבא, אבל דוחה הגמרא, הכי אשתא, זה בכלל לא אותו דבר. למה? כי בשתי הנזירויות, הנזירות השנייה אמנם לא חלה מיד, אבל היא כן חלה, היא תחול מיד אחרי הראשונה. כלומר, זה לא שהיא לא קיימת בכלל, לכן שם מובן שאם הראשונה התבטלה למפרע, אז השנייה הולכת אחורה וחלה כבר ב-30 ימים הראשונים. שם זה מובן. אבל אצלנו, השבועה השנייה כרגע לפחות אין לה שום משמעות. היא לא קיימת בשום עולם, זה לא שהיא קיימת אחר כך. היא כרגע לא קיימת בכלל, אז לומר שגם כאן אם הראשונה התבטלה, פתאום היא קמה לתחייה, זה כבר חידוש יותר גדול. לכן אין לך ראייה מנזירות לרבא, אבל זה לא שדחינו את רבא, פשוט דחינו את הראייה משתי הנזירויות. ובזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב', עד כאן הדיון השני על המשנה השנייה. מחר נראה נושא אגבי לגבי זה. בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על זה ששבועה לא חלה על מצווה, ובחלק השני שבועה לא חלה על שבועה. עכשיו בוא נפרט, אז בחלק הראשון רבנן אמרו במשנה שאי אפשר להישבע על מצוות, כלומר בין אם הוא נשבע לאכול מצה או לא לאכול אותה, בין אם הוא נשבע לא לאכול חמץ או כן לאכול חמץ, בכל מקרה השבועה לא חלה. ובגמרא ראינו שני סעיפים, בסעיף הראשון חיפשנו מקור לזה, ראינו ברייתא קצת סתומה וראינו לזה שלושה הסברים. הסבר ראשון זה שלגבי הפסוק להרע או להיטיב, שהכוונה היא לא לאכול או כן לאכול, ואמרנו שאם דובר גם על מצוות, אז בכל אחד מהם זה גם לציית לתורה וגם לא לציית, כלומר כן לאכול זה לציית וכן לאכול מצה, או לא לציית וכן לאכול חמץ, ולגבי לא לאכול אותו דבר, או לציית ולא לאכול חמץ, או לא לציית ולא לאכול מצה. אבל אמרה הגמרא שזה לא נכון, כי לא יכול להיות שלהיטיב יהיה לא לציית, ולא יכול להיות שלהרע יהיה לציית. כי טוב זה טוב מוחלט, ורע זה רע מוחלט, וממילא להיטיב זה דווקא לציית, ולהרע זה דווקא לא לציית, וגם זה לא יכול להיות, יש הקש בין להיטיב לבין להרע, אלא נתקנו, ולא יכול להיות שהפסוקים מדברים על המצוות. זה היה המקור הראשון, אבל דחינו, כי גם אם נאמר שמדובר על עולם הרשות, גם כאן לפי אותו היגיון אנחנו ניתקע, ולכן עברנו למקור השני, שזה מהמילה או להרע, או להיטיב, שהברייתא אמרה שזה בא לרבות שהוא יכול להישבע להיטיב לאחרים, ולמה זה חידוש? כנראה כי אי אפשר להישבע להרע לאחרים, כי לא נשבעים על מצוות, אבל בכל זאת לא עושים כאן את ההיקש, וכן אפשר להישבע להיטיב לאחרים. אז הנה, הנחת היסוד היא שלא נשבעים להרע לאחרים, כלומר, לא נשבעים על איסורים, וממילא גם על מצוות. זה היה המקור השני, אבל גם אותו דחינו חלקית, כי זה טוב לרבי יונתן, אבל לרבי יושעיה צריך את המילה או בשביל ללמד שזה או להרע, או להיטיב. לכן מקור שלישי זה מה שראינו אתמול, וזה רבי עקיבא מריבוי מיעוט ריבוי, מרבים הכל אבל ממעטים שבועה על המצוות. ועד כאן שלושת המקורות לזה שלא נשבעים על המצוות. בסעיף השני ראינו את רבנן ורבי יהודה בן בטרה, שרבנן כאמור אמרו שלא נשבעים על המצוות, בין לקיים מצווה בין לבטל מצווה, אבל רבי יהודה בן בטרה אמר שלבטל באמת לא נשבעים, אבל לקיים נשבעים. וראינו את הדו-שיח ביניהם. רבי יהודה בן בטרה למד את זה מקל וחומר, שאם אתה יכול להפוך רשות לחובה, קל וחומר שאתה יכול להפוך חובה לחובה, אבל רבנן אמרו יש הקש בין להרע להיטיב, אם אתה לא יכול לבטל, אתה גם לא יכול לקיים. אבל אמר רבי יהודה בן בטרה, הנה לגבי להיטיב לאחרים, אנחנו רואים שאין הקש, שלמרות שאתה לא יכול להישבע להרע להם, אתה כן יכול להישבע להיטיב להם. אבל עונים רבנן, זה לא אותו דבר. שם שני הפכים שאת שניהם אתה יכול לעשות, זה להישבע להיטיב להם, או להישבע שלא להיטיב להם. זה שני הפכים. להרע להם זה לא הפך להיטיב, זה משהו אחר. לעומת זאת, לגבי מצוות, שני הפכים זה למשל לאכול מצה או לא לאכול מצה. אז כיוון שאתה לא יכול להישבע לא לאכול, אתה גם לא יכול להישבע לאכול. בקיצור, לא נשבעים על מצוות בכלל, לא לכאן ולא לכאן, לפי רבנן, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני אמרה המשנה שאם הוא נשבע שלוש פעמים שהוא לא יאכל את הכיכר, אז הוא חייב רק על הראשונה, כי שבועה לא יכולה לחול על משהו שהוא כבר נשבע עליו. ולגבי זה ראינו שני דיונים בגמרא. דיון ראשון זה למה המשנה שינתה את הנוסח, כלומר היא אמרה שהוא אמר שבועה שלא אוכל כיכר זו, שבועה שלא אוכלנה ושבועה שלא אוכלנה. למה לא לומר כל פעם שלא אוכל או כל פעם שלא אוכלנה? אומרת הגמרא שהיא באה ללמד שאם הוא עושה הפוך, אז זה דווקא כן יחול, כי אם הוא קודם אמר שבועה שלא אוכלנה, זה בעצם מחייב אותו רק אם הוא יאכל את כל הכיכר, ואם אחרי זה הוא אמר שבועה שלא אוכל, זה מחייב אותו גם אם הוא אוכל רק הזית, כך שהשבועה השנייה כן הוסיפה משהו ולכן היא תוסיף עוד קורבן. זה דיון ראשון. דיון שני זה למה המשנה אמרה שהוא נשבע שלוש פעמים, מספיק לומר שהוא נשבע פעמיים ושהשנייה לא חלה, אלא שאומר רבא שהיא באה ללמד עוד משהו שאומנם השבועה השנייה והשלישית לא חלו כרגע בפועל, אבל זה לא שהן לא קיימות, ואם הוא ישאל על הראשונה, אז השנייה תחול, ואם הוא ישאל עליה, אז השלישית תחול. והגמרא מנסה להביא ראיה לרבא מאדם שנזר שתי נזירויות, אז כרגע הן חלות אחת אחרי השנייה, אבל אם הוא ישאל על הראשונה, אז השנייה הולכת אחורה והיא חלה כבר בהתחלה, אז הנה אתה רואה שהשבועה השנייה אומנם כרגע לא חלה, אבל זה לא שהיא נעלמה, אלא ברגע שהוא ישאל ראשונה, שנייה תחול. זאת הראיה, אבל דוחה הגמרא, זה לא אותו דבר. שם בשתי הנזירויות, הנזירות השנייה אמנם לא חלה כרגע, אבל היא כן חלה אחרי ה-30 יום. לכן שם זה מובן שכיוון שהיא לא נעלמה, היא יכולה ללכת אחורה ולהיות במקום הראשונה, אם הוא נשאל עליה. אבל במקרה של שתי השבועות, השבועה השנייה כרגע לא עושה כלום. אז כאן זה יותר חידוש לומר שאם הוא נשאל על הראשונה, פתאום השנייה קמה לתחייה, אז את הראיה דחינו, אבל עדיין החידוש של רבא נשאר בעינו, ובאמת, אם הוא נשאל על הראשונה, השבועה השנייה חוזרת לתחייה, כל טוב.